בוקר טוב. הפעם שעברה פתחנו על ה... למדנו את הפתיחה של ההקדמה ממהדורתו של הרב קפח, שיר הפתיחה והפתיחה המליצית של הרמב״ם, והקדמנו לדבר על התוכן של ההקדמה וכמה היא חשובה, איך יש בעניינים שהם כולם מיסודי התורה, ורובם נכנסים ממש בענייני ההלכה של התורה, במצוות התורה. דיברנו על זה שאפילו ההגדה היא שייכת ליסודי התורה מבחינה הלכתית, וגם לטעמי התורה כולה, שבמובן הזה זה יסודי ושייך לכל התורה כולה. עכשיו בעזרת השם מתחיל ללמוד את הדברים לפנים. אומר הרמב״ם, והמשפט הראשון פה הוא כל כך חשוב, כל כך משמעותי, דע כי כל מצווה שנתן השם למשה רבנו ניתנה לו עם פירושה. היה השם אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו ועניינו, ומה שכולל זה המקרא המחוכם. כן, יש פה בעצם את התורה שבכתב שניתנה למשה ותורה שבעל פה. ראינו בהקדמת חלק, ביסוד השמיני, תורה מן השמיים. הרמב״ם שם תיאר איך משה מקבל את המקראות כמו סופר שמקריאים לו והוא כותב. כן, שם הרמב״ם אמר, כן, העיקר, היסוד השמיני הוא תורה מן השמיים, והוא להאמין שכל התורה הזאת המצויה בידינו היום הזה היא התורה נתונה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה. רצוני לומר שהגיע אליו כולה מאת השם בהגעה אשר תיקרא על דרך ההשאלה דיבור, ולא ידע איכות זאת ההגעה אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו. כן, רק בדרך השאלה זה נקרא הדיבור בכל מקום בתורה, וידבר השם אל משה. רק הוא יודע איך זה בדיוק הגיע אליו, אבל מה שברור זה שהוא במדרגת סופר שקוראים לו והוא כותב כולה, ושם הרמב״ם אומר דברי ימיה וסיפורי המצוותיה, ונקרא מחוקק, הוא הכותב. ככה הכל מפי הגבורה, הכל תורת השם תמימה תאורה קדושה אמת. אחר כך הוא, יש פה עוד דבר חשוב, הרמב״ם כותב ש צריך לדעת שהכל מפי הגבורה, וגם הסיפורים, גם הדברים שנראים לא חשובים כמו בני חם ושם אשתו מיטבל בעת מטרד וכל מיני פסוקים כאלו, כל צריך לדעת שכולם חשובים, כולם יש תועלת בהם, כל מילה ממנה יש בה חוכמות ופלאים למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אז זה חשוב לענייננו גם כן, שמה שהרמב"ם אומר, כל מילה יש בה חוכמות ופלאים למי שהבינו השם. ונראה שהרמב"ם רומז גם לזה אצלנו, שהוא אומר שהיה השם אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו ועניינו, ומה שכולל זה המקרא המחוכם. כן, עיקר מה שהרמב"ם מתרכז כאן, זה כל מצווה עם פירושה, עם כל מצווה, כמו שהרמב"ם מדגים עוד מעט ממצוות סוכה, משה מקבל במדרגת סופר את הפסוק בסוכות ישבו שבעת ימים, והוא מקבל גם כן פירוש מה זה בדיוק סוכה, מה נחשב סוכה ומה לא נחשב סוכה, כל ההלכות היסודיות, כללי עניינים, כמו שהרמב"ם מגדיר פה עוד מעט, לא כל פרט, אנחנו נראה עוד מעט שבסיום פסקה א' פה, שאת הענפים, כל מיני מצויות לא שכיחות שיכולים להתחדש במציאות, אז משה לא מקבל את הדברים האלה במסורת, אלא כל מצווה, מה הגדרות, הכללים, הגזעים, העיקרים של המצווה, ובזה בקבלה עם משה לא נפלה מחלוקת בכלל, כמו שהרמב"ם מסכם פה, ו... רק בפרטים שלא נמסרו, אלא לא נמסורים למשה, אלא איך באמת, מאיפה, מה מקורם של הפרטים, כמובן גם כן מהקדוש ברוך הוא, רק על ידי י"ג המידות וכללי מדרש התורה. זה התחום של ההלכות המחודשות, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. זה גם כן נמסר למשה, ובעצם נמסרו הכלים איך ללמוד את התורה ואיך להוציא הלכות מחודשות ואיך להכריע בסיטואציות רחוקות, לא שכיחות, שלא נאמרו במפורש. אז עיקר הפירוש זה הפירוש כללי עניינים, אבל חוץ מזה משה קיבל, כתוב פה כמה ביטויים, שלושה ביטויים. השם היה אומר לו, אחרי שהוא נתן לו את המקרא, היה אומר לו פירושו ועניינו, ומה שכולל זה המקרא המחוקם. הרב שילד מסביר שעניינו, הוא תרגם פה מהמקור הערבי, הכוונה, המשמעות שלו כפשוטו. בדרך כלל הפירוש של תורה שבעל פה, העיקרי לכל מצווה, הוא תואם את פשוטו של מקרא. הרמב״ם אומר בהקדמה לספר המצוות, יש לו שם את 14 הכללים במניין המצוות, אז הוא אומר שכל תרי"ג המצוות שהרמב״ם מדבר עליהם כאן, כל מצווה שנתן השם למשה, 613 מצוות שניתנו בהר סיני, הוא יביא עוד מעט המדרש, כמו שמיטה שנאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות נאמרו כללותינו ופרטותיהם ודקדוקיהם בסיני. אז הרמב"ם אומר שם שכל תרי"ג המצוות הן כתובות בפשט התורה, הן כולן כתובות מפורשות, יש איזה ארבעה חריגות שאין להם פסוק מפורש, כמו למשל איסור בעריות, איסור הבת, כתוב בת הבת ובת הבן, והיא נלמדת מקל וחומר. אבל והיא בעצם הקל וחומר פה הוא כל כך פשוט שגם הבת היא אסורה, עד כדי כך שבעצם לא היה צריך לכתוב את זה, ומילא המסורת האיסור של תורה שבעל פה שם היא גם כאילו כתובה בגלל הקל וחומר מן הכתוב. יש ככה איזה ארבע מצוות שהן לא מפורשות בתורה, ואף על פי כן הן נחשבות תורה שבכתב, כאילו במדרגת תורה שבכתב. יש לרמב״ם שם חידוש שבטח עוד נעסוק בו, בעיקר פה סביב פסקה ג'. בפסקה ג' הרמב״ם מחלק את כל סוגי ההלכות שיש בתורה. אז יש לרמב״ם שם שיטה מיוחדת ועמוקה, שהוא מבדיל בצורה ברורה בין תורה שבכתב ולתורה שבעל פה, כשהוא מחשיב את רק את מה שתורה שבכתב נחשב דאורייתא, כן, תוקפו מן התורה. וכל מקום שנאמר בגמרא, בתלמוד, בכל המקורות דאורייתא לעומת רבנן, אצל הרמב״ם אפילו דבר שנדרש בי"ג מידות, אם זה, כן, בדרך כלל הרמב״ם כותב שם בשורש השני הוא דרבנן, אלא אם כן הוא בא לפרש את דברי התורה. אנחנו נדבר על זה, יש איזו דוגמה מפורסמת, זה קידושי כסף, שכתוב כי ייקח איש אישה. הרמב״ם כותב קידושי כסף הם דין תורה ופירושו מדברי סופרים. זאת אומרת, אף על פי שלמדו את זה מגזרה שווה, כיחה כיחה משדה עפרון, התוכן של הגזרה שווה הזאת זה לפרש מה זה כי ייקח, מה זה הלקיחה שכתובה בתורה. ממילא הדין הוא דין תורה. טוב, אבל זה, רציתי להגיד שפירושו, אנחנו נעמוד על הדברים האלה יותר בהרחבה, העיקרון הוא שהם מפרשים לך מה כתוב בתורה. כל היסוד פה של תורה שבעל פה זה בעצם שיש מקראות בתורה, יש מצוות, יש תרי"ג מצוות בתורה, ואי אפשר ליישם אותם בצורה ברורה, אין הגדרה חד משמעית איך לעשות בתורה שבכתב. הרמב״ם ידגים את זה, כמו שאמרתי, עוד מעט במצוות סוכה. תפקיד התורה שבעל פה זה לפרש מה הכוונה, מה זה סוכה ומה זה לשבת בסוכה. אסור לעמוד, אסור, מה זה לשבת זה לגור, כמו ש... מוסרים לנו חז"ל את מסורת התורה שבעל פה, כי תשבו כי אין תדורו, ומזה נגזרות המצוות של מצוות סוכה, שגם כן ההלכות היסודיות הן מסורות בעצם, בדיוק כמו עצם הרעיון של של המצווה. אז הפירוש הוא פירוש שתואם את הפשט ומסביר מה בדיוק, איך מיישמים את התורה. כן, הרמב״ם בדברים המקבילים בתחילת משנה תורה הוא פותח משה קיבל מסיני תורה ומצווה. הרמב״ם פותח את הקדמתו למשנה תורה, כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושה ניתנו, שנאמר ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. יש פה את לוחות הברית, ותורה זה תורה שבכתב, אומר הרמב״ם, ומצווה זה פירושה, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, ומצווה זו היא הנקרא תורה שבעל פה. כן, אז זה הפירוש, כמו שהרמב״ם פתח במשפט הראשון, כל מצווה שנתן השם למשה רבנו ניתנה לו עם פירושה, הכוונה שהוא קיבל את המקרא, היה השם אומר לו את המקרא ואחר כך אומר לו פירושו, איך מיישמים אותה. תורה, את המצוות ברובן, רובן ככולן, אי אפשר ליישם רק על פי המקראות. אתה חייב להבין מה, איך בפועל מיישמים את הרעיון שכתוב בתורה בצורה מדויקת, וזה פירושו. בעניינו, התחלנו להגיד, הרב שילת אומר שהכוונה, המשמעות של הכתוב שאינה כפשוטה. דבר שלישי שיש פה, זה מה שכולל זה המקרא המחוכם. מה בדיוק הרמב״ם פה מתכוון באופן ברור, זה קשה, באופן מוחד קשה להכריע. הרב שילת פה בשיעורים מביא כמה אפשרויות לפרש, אבל ראינו ביסוד השמיני בחלק שכל כל כל תיבה בתורה, ואולי כל אות לפי השאלה איך מתרגמים שם, אז יש בה חוכמות ופלאים למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה, ואפשר שעניינו שאינו כפשוטו, זה כל הסוד והמשמעות הרוחנית שגנוזה בתוך דברי התורה, שכולל את טעמי התורה וסתרי התורה. ומה שכולל זה המקרא המחוכם, זה גם יכול להיות במשמעות של הסוד של האגדה, וגם יכול להיות, ונראה שהוא בטח מתכוון פה גם לכל הרמזים בעצם, וכללי מדרש התורה שאפשר להוציא מהם את ההלכות המחודשות שציינתי, נדבר עליהם בהמשך עוד בהרבה יותר בהרחבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן כללים, כללי מדרש התורה, י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם, ויש תנאים שיש להם יותר מידות מי' ג', והרמב״ם מתבטא בהמשך ש כן, גנוז בתורה, איך הוא אומר, בפסקה ג' הוא אומר, אפילו לגבי ההלכות המקובלות, אז אפשר, הרמב"ם מחלק אותם, אנחנו נראה בין הלכה למשה מסיני לבין הלכה מקובלת ממשה שיש לה מקרא. ההלכה למשה מסיני אין לה רמז בכתוב, אבל כל שאר ההלכות המקובלות אתה יכול להוציא אותם מן הכתוב, ואפשר שזה הכוונה, כל מה שכולל זה המקרא המחוכם. יש לרמב"ם בהמשך בפסקה ג' ביטוי דומה, הוא אומר על ההלכות המקובלות שאם היא אותם מקובלים ואין מחלוקת בהם, מחוכמת המקרא הנתון שאפשר להוציא ממנו אלו הפירושים באופנים מן היקשים והסמכים והרמזים וההוראות המצויים בכתוב. כן, תשימו לב, הוא אומר, יש פה יותר מאשר י' ג' מידות. אפשר למצוא את כל פרטי מצוות סוכה בפסוקים הקטרים של התורה שבכתב, אם מעיינים בכל בריבוי וכל הסמכים והרמזים והאות המצויים בכתוב. אז אפשר שזה מה שכולל המקרא המחוכם. הרב שילת מאיר שמשה לא קיבל, מה שכתוב פה, מה שכולל זה המקרא המחוכם, זה לא כל הענפים, המצויות הרחוקות שלא נמסרו, שאתלו, כמו שאמרנו קודם, נמסרו רק כללי עניינים, בגלל שזה היסוד שהרמב"ם מסביר בהמשך, איך יכול להיות, מאיפה כל המחלוקות שבמשנה, זאת אומרת, במה בכלל שייך מחלוקת, רק במה שלא נמסר ממשה. ולכן זה עניין יסודי להבין שזה לא בכלל מה שנמסר למשה, שהוא קיבל את המקרא, פירושו, תורה שבעל פה, עניינו, הסוד שבו, וכל מה שכולל זה המקרא המחוכם, ואיך רמוזה כל תורה שבעל פה בתורה שבכתב. זאת אומרת, כל ההלכות שנמסרו בתורה שבעל פה, כללי העניינים, העיקרים, איך שהם גם רמוזים במקרא המחוכם. כן, זה כמו שאמר שם, מחוכמת המקרא, המקרא המחוכם. ככה את ה... ביסוד תורה מן השמיים, ראינו גם כן הרמב״ם שם סיים, שצריך להאמין שהתורה מפי הגבורה, לא רק התורה שבכתב, אלא גם הוא מסיים שם, כמו כן, פירושה המקובל, הוא גם כן מפי הגבורה, וזה אשר נעשהו היום, מתואר הסוכה והלולב והשופר והציצית והתפילים וזולתם, הוא בעינו התואר אשר אמר השם למשה ואמר לנו, והוא מוסר שליחותו נאמן ומסירתו. כן, אז זה הדברים האלו, ואנחנו מבינים שאנחנו עוסקים כרגע ממש ביסוד התורה. עכשיו כשאנחנו נלמד על חלקי התורה ונבין בדיוק מה נמסר ממשה, ראינו את הדברים החריפים שמי שכופר באות אחת או אפילו בפירוש המקובל, אז הוא אין לו חלק לעולם הבא בהקדמת חלק. וממש זה נשמת התורה שצריך להבין, את ההגדרות האלו שהרמב״ם למד אותנו כאן. טוב, עכשיו הרמב״ם מתאר איך משה לימד את ישראל את התורה שהיא ניתנה לו. יש פה עניין מעניין, איך הוא לימד אותה במדבר. במדבר בעצם התורה לא ניתנה בבת אחת. משה קיבל תורה מסיני, ונאמרו לו כל המצוות, אבל אנחנו יודעים שלפי איך שהוא כתב בתורתו, יש מצוות שניתנו אחר כך מאוהל מועד, ויש פרשיות שהתחדשו ככה וניתנו לו על הדרך, פתאום פרשת נחלות של בנות צופחד, ופרשות שניתנות אחר כך, ונראה איך הרמב״ם מתאר את הדברים. כן. והיה תואר לימודו לישראל, כמו שאספר לך. היה בא לאוהלו, ונכנס אליו תחילה אהרון. והיה קורא לו המקרא הנתון לו, פעם אחת, ומלמדו פירושו. אנחנו נראה עוד מעט שהרמב״ם, יש בגמרא מחלוקת אם התורה ניתנה מגילות מגילות, במהלך שנות המדבר, או שהיא נכתבה כולה בכניסה לארץ. והרמב״ם מביא את שניהם, את שתי הדעות, יחדיו. זאת אומרת, הוא צריך להבין את מה ש הרמב״ם מתאר כאן, שמשה מלמד את אהרון, ואחר כך את כל ישראל, כמו שנראה, שיש כבר מקראות. אבל אם זה הרמב״ם אומר שספרי התורה, כמו שהם לפנינו, כולל כל, מבית בראשית עד למד כל ישראל, שמשה כתב, עם כל הדברי הימים שם, והכל כמו שזה, עוד בעוד, הוא כתב רק בכניסה לארץ. אז צריך להבין שכל הלימוד כאן, זה בעצם, או שהיה איתה, רק את ה... ניתנו פרשיות של המצוות עצמן. שהם מן הסתם אותם מקראות שיש לנו אחר כך בתורה, אבל לא היה את כל הספר כולו, וזה באמת מעניין איך בדיוק יש מצוות שקשה, הם ניתנו בתוך, כמו שאמרתי, כאלה, בתוך סיטואציה מסוימת, וכל הפרשייה, כל הפסוקים שם, הם קשורים למאורה שהגיע אחר כך, ויכול להיות שבאמת הם ניתנו מאוחר יותר, וכאן מדובר על... כן. אני, כן, אז יש אישי רווח, אז עוד לא היה ספר, בעצם. כן.
גם מי שאומר
מגילה
מגילה.
כן.
הוא לא כתב
הכל
ביחד.
כן, אז הרמב"ם מביא גם את הדעה הזאת וגם את זאת. אחר כך מסתלק אהרון וחוזר לימין משה רבנו, ונכנסים אחרי כן אלעזר ואיתמר בניו, וקורא משה גם להם כמו שקרא לאהרון. כן, מקריא להם את פסוקי התורה שבכתב ומלמד אותם את פירושו, כמו שהוא אמר על אהרון. אחר כך מסתלקים שניהם, וחוזר אחד מהם לשמאל משה רבנו, והשני לימין אהרון. ונכנסים אחרי כן 70 זקנים, ומלמדה משה גם כן, כמו שלימד אהרון ובניו. ונכנסים אחרי כן המון העם, כל מבקש השם, וקורא גם להם, עד שישמעו הכל ממנו. כולם שמעו מפי משה, באופן ישיר. נמצא אהרון שומע המקרא הזה 4 פעמים ממשה, ושני בניו שומעים אותו ממנו 3 פעמים, והזקנים פעמיים, ושר העם פעם אחת. אחר כך מסתלק משה מהם, וחוזר אהרון, וקורא זה המקרא אשר למד על פה, אשר שמעו ממשה 4 פעמים, כמו שסיפרנו, אז הוא קורא אותו לכל הנמצאים, ומסתלק אהרון גם כן. נמצאו שני הבנים, שומעים אותו 4 פעמים גם כן, 3 ממשה ואחת מאהרון. וחוזרים גם אלעזר ויתמר, אחר הסתלק אהרון, וקוראים זה המקרא בעינו, אשר שמעו 4 פעמים, כמו שבארנו לכל הנמצאים, ומסתלקים מן הלימוד גם כן. נמצאו 70 הזקנים, שומעים זה המקרא 4 פעמים גם כן, פעמיים ממשה, ופעם מאהרון, ופעם אלעזר ויתמר. וחוזרים גם 70 זקנים אחרי כן, וקוראים זה המקרא להמון פעם אחת. נמצאו העם שומעים זה המקרא 4 פעמים גם כן, פעם ממשה ושנייה מאהרון, שלישית מבניו ורביעית מ-70 זקנים. כן, התיאור הזה, שמן הסתם יש לרמב״ם מקור, שהוא מסתמך עליו, לא הספקתי לעיין מאיפה הוא הביא את זה, אבל רואים איך שהוא בעצם מראה ומחזק את מסורת התורה, ככה שכל אחד שמע 4 פעמים וכולם שמעו ממשה, וכולם שמעו 4 פעמים. ורואים גם כן עוד נקודה חשובה, שמאז נתינת התורה דרך הלימוד של התורה היא פשוט בדרך השינון והלימוד וההבנה, זה לא איזה משהו כבר לא בשמיים, כמו שאנחנו נראה בפסקה הבאה. הרמב"ם מאוד מאוד ידגיש פסקה ב' על על ההבנה שהתורה ניתנה שלמה, וכמו שהיא פשוט רק צריך ללמוד אותה, היא ניתנה לבני אדם שצריכים ללמוד ולשנן ולחזור ולזכור. וכמו שאנחנו לומדים תורה, כך מאז מתן תורה, מאז משה, זה דרכה של תורה. זה מוריד את התורה לארץ, את התורה האלוקית השלמה לארץ. הדברים עוד הרבה יותר התבהרו אחרי שאנחנו נראה את הסוגיה של שלא בשמיים ואין נביא רשאי לחדש. אבל בעצם יש פה גם את ביסוס המסורת, כמה היא חזקה, וגם את הנקודה הזאת של דרך הלימוד של של התורה. אחר כך יפוצו העם ללמד קצתם לקצתם מה ששמעו מן השליח, ממשה רבנו, שרק הוא שליח, כמו שלמדנו בהקדמה לחלק, שבניגוד לכל שאר הנביאים, הוא היחיד שקיבל תורה לאחרים, שהוראה נצחית, והוא נקרא השליח, ככה הראשונים הדגישו את זה, גם אבן עזרא קורא לו ככה, מבדילים אותו מנביאים לעומת השליח. אז אחר כך יפוצו העם ללמד קצתם לקצתם מה ששמעו מהשליח, ויכתבו המקרא במגילות. זה, כמו שאמרנו, כדעת האומר מגילות, מגילות נכתבה. אז הם כתבו, הם קיבלו מצוות מצוות עם מקראות, כתבו אותם ולמדו את פירושם. בהמשך הרמב"ם מדבר גם על כתיבת התורה לכל השבטים בכניסה לארץ. ויפוצו ראשי העם בכל ישראל ללמד ולשנן עד אשר ידעו על פה זה המקרא וידקדקו בקריאתו, ואחר כך ילמדו גם פירוש זה המקרא הנתון מאת השם. וזה הפירוש, כללי עניינים, כמו שהתחלתי להדגיש. מה שנמסר, הפירוש, התורה שבעל פה, שמפרשים אחרי שלומדים את המקרא, את התורה שבכתב, זה כללי עניינים. להפוקה פרטי עניינים שלא כולם נמסרו. כללי העניינים זה בעצם הכללים הבסיסיים, היסודיים, שמוכרחים לדעת כדי לדעת איך ליישם את התורה על פי המצווה, איך ליישם אותה בפועל. והיו כותבים המקרא ולומדים על פה הקבלה. וכך אומרים החכמים, עליהם השלום, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואמרו עליהם השלום בברייתא, וידבר השם אל משה בהר סיני. מה תלמוד לומר בהר סיני? תשימו לב את הנוסחה שלו. אב שילת מאיר פה, זה שונה מהנוסחה המפורסמת, תחילת פרשת בהר, שברש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? לפי הרמב"ם, הנוסח הברייתא, מה תלמוד לומר בהר סיני? ככה הרמב"ן ורש"י שם מתווכחים איך להבין מה זה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני. רש"י מפרש שהרי עניין שמיטה לא נשנה בחומש דברים, במשנה תורה. אז כנראה שהיא נאמרה רק בהר סיני. הרמב"ן מקשה עליו, חולק עליו, יש הרבה מצוות שלא נשנו בחומש דברים. אז הוא רוצה להגיד, עניין שמיטה של הר סיני זה שבפרשת משפטים נזכר בקיצור והשביעית תשמיטן לנו תשתה, ואחר כך פרשת בהר, שזה עדיין בהר סיני, נתפרשו כל פרדותיה, כללותיה ופרדותיה. אז כמו ששמיטה נאמרה בסיני ברמז ואחר כך נתפרשה, ככה כל שאר המצוות, זה הפירוש של הרמב"ן. ועל כל הוויכוח והקושי מתחיל מהגרסה של מה עניין שמיטה אצל הר סיני, אבל אם אומרים מה תלמוד לומר בהר סיני, זה דקדוק פשוט, לא צריך לחפש למה שמיטה הייתה במיוחד בהר סיני, אלא פשוט בפרשת שמיטה, כתוב שנאמרה בהר סיני, והיא בנייניו לכל התורה. כן, מה תלמוד לומר בהר סיני, והלא כל התורה כולה נאמרה בסיני, מסיני, אלא לומר לך, מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרדותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות נאמרו כללותיהן ופרדותיהן ודקדוקיהן מסיני. למשל לומר לך, רמה מדגים, מה זה בעצם מצווה, מה זה לקבל את המקרא ואת הפירוש של תורה שבעל פה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למשל לומר לך, שהשם אמר לו בסוכות ישבו שבעת ימים, ואחר כך הודיעו יתעלה, כי זאת הסוכה חובה על הזכרים ולא על הנקבות, ואין החולים חייבים בה, ולא הולכי דרכים, ולא יהיה סככה אלא מן הצומח מן הארץ, ולא תסוכח לא בצמר ולא במשי ולא בכלים, ואפילו מה שצומח מן הארץ, כמחצלות והבגדים, כיוון שהם מקבלים תומה, כמכלים, כן, והאכילה והשתייה והשינה. אז הגדרנו מה זה סוכה, עכשיו צריך להבין מה זה תשבו. והאכילה והשתייה והשינה יהיו בה כל שבעת הימים. ולא יהיה בחללה, זה עוד הגדרה מה זה סוכה. ולא יהיה בחללה פחות משבעת טפחים אורך, על שבעת טפחים רוחב, ולא יהיה בגובה פחות מעשרה טפחים. אז יש פה, כן, גם הזכרים ולא הנקבות, החולים, פטורים. והולכי דרכים, זה בעצם הבנה מה זה ישיבה, תשבו כן תדורו, ויש את ההגדרות הבסיסיות האלו, אין בהם מחלוקת במסכת סוכה, חוץ מי לגבי השיעור המינימלי של הסוכה, הרב שילת מדבר על זה פה בשיעורים שלו גם כן, נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה, אבל מה אפשר ללמוד מזה כאן? אבל חוץ מזה, כל ההלכות פה אין בהן שום מחלוקת. והרמב"ם מתאר פה שההגדרות היסודיות של המצווה, בעצם של היישום, מה זה תשבו ומה זה סוכה, מגיעים, נתקבלו ממשה יחד עם המקרא. וכאשר בא השליח עליו השלום, ניתנה לו זאת המצווה ופירושה. וכך 613 המצוות הן ופירושן, המקראות כתובים במגילות, והפירוש נמסר על פה. טוב, עכשיו הוא עובר לסוף 40 שנה, גם כן לכתיבת התורה לכל השבטים, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בפעם הבאה.
חבר'ה, כל מי שבא כדי לדעת מי זה ישמעאל בן פאפי, מסתבר שלא תדעו.